שלום וברכה לכולם. זהו, אנחנו ממשיכים בגבורה רבה ועוסקים בתורה, ולא רק בגלל שכשאויבינו רוצים להזיק לנו, הם רוצים גם להרוג אותנו וגם למנוע מאיתנו את החיים השלמים שלנו, שכוללים גם לימוד תורה. ולכן אנחנו ממשיכים בלימוד התורה. ישי היקר, מה יכול לך לתת לאדם להרגיש טוב מההברקה שלו? אני חושב שישי נותן לי ליהנות מההברקות שלי, אין בעיה. טוב, אנחנו ממשיכים בפרשת נוח, בפרק י' פסוק ט'. הוא היה גיבור צייד לפני השם. על כן יאמר כנמרוד, גיבור צייד לפני השם. עכשיו, מה המשמעות שהוא גיבור צייד לפני השם? זה ביטוי חיובי. כן? כלומר, זה אדם ש... הנה, פה הגיע הטקסט על המסך, עוד יותר טוב. זה אדם שעומד לפני השם, לעמוד לפני השם זה תמיד חיובי, נכון? בחצוצרות וכל שופר הריעו לפני מלך השם, יראה כל זכורך את פני השם, לעמוד לפני השם זה דבר חיובי. יחד עם זה גם מצאנו פני השם בעושה רע, כלומר, ונתתי פניי באיש ההוא. כן, שהביטוי לפני יש לו גם משמעות של שלילה.
כן, כן.
אז מה, איך אפשר להבין את זה, שלפעמים זה חיובי, מתי זה שלילי? כשפני השם פונים אל מי שראוי, אז זה חיובי. כשזה פונה למי שאינו ראוי, אז המפגש מחלה. אז על נמרוד אמרו שהוא גיבור צייד לפני השם. הביטוי צייד הוא ביטוי שמצאנו אותו לגבי עשיו, ולכן התורה, כלומר כשהתורה אומרת על נמרוד גיבור צייד, זה מתכתב אוטומטית אצל הקורא עם עשיו דמות שלילית, אז גם נמרוד כנראה דמות שלילית. אבל לא כל כך פשוט להגיד שהוא שלילי במובן של אדם רע הנמשך אחרי יצריו הרעים וכדומה. ודאי שלא. חז"ל אמרו שהוא היה יודע את ריבונו, ומתכוון. מוטי, שומעים אותך, תסגור את המיקרופון שלך. כן. טוב, אז מה זאת אומרת יודע את ריבונו ומתכוון למרוד בו? זה דבר קצת לא מובן. מה זה לדעת את ריבונו? בשפה המודרנית היינו אומרים מה זה יודע את ריבונו? שהוא יודע שיש אלוהים. אבל במובן התנ"כי, לדעת את השם זה להכיר אותו ממש, כלומר להיפגש עמו פנים אל פנים. זה להיות גיבור צייד לפני השם. זאת אומרת שנמרוד יודע בדיוק על מה הוא מדבר, מה הוא עושה. ואפשר לומר ככה, נמרוד הבחין, כנראה שהוא היה אדם גדול, ואוהב את האנושות, הוא הבחין בכך שהמצב של העולם רע. אז הוא אומר, אם המצב של העולם רע, מי השם? מי שברא את העולם. ולכן הפתרון מבחינתו זה למרוד במי שברא את העולם. זאת אומרת, בשבילו להיות גיבור לפני השם, הוא מוכן לשלם את המחיר. עכשיו אני רוצה להסביר את זה קצת יותר במונחים הלכתיים. במונחים הלכתיים, אדם חייב כשהוא עובר על החוק. ויש לנו עיקרון, אי ידיעת החוק פותרת מעונש. זה בניגוד למשפט הרומי שלפיו אי ידיעת החוק אינה פותרת, ועד רבה, אי ידיעה פותרת. אותי מצדיק עם הרעש הזה, תסגור את המיקרופון שלך. אני אצטרך לנקוט פה באמצעים. כן, רק רגע, רק רגע. רק רגע, אני אעשה פה סגירה. אני אעשה מיוט אול, ואז יהיה בסדר. רגע, רגע, רגע. אני לא... רגע. אוף. טוב, בסדר, אני מניח שיהיה בסדר. טוב, אז מה העניין של אי ידיעת החוק. אם אני למשל מחלל שבת, חז ושלום, אז אני חייב בעונש, אם במזיד קראת, אם בשוגג חטאת, אבל אם אני לא יודע בכלל שיש דבר כזה שבת, לפי ההלכה אני גם לא חייב קורבן חטאת. כי זה העיקרון של תינוק שנשבע, הוא מי שהיה שכוח ממנו עיקר שבת. אז אומר נמרוד, כל הבעיות של העולם נובעות מזה שבני אדם עוברים עבירות. אם, אבל עבירות כלפי הקדוש ברוך הוא, ותשחט את הארץ לפני האלוהים. אם אנחנו נפתור, אם אנחנו נשכיח מבני אדם את מציאות השם, אז הם יהיו פטורים מעונש. ולכן הוא מוכן להפוך את כל האנושות לתינוקות שנשבו, כדי להציל את העולם מאימת דינו של הקדוש ברוך הוא. במובן הזה הוא יודע את ריבונו, והוא מתכוון למרות בו. עכשיו, העניין הוא שהוא יודע שהוא אישית יחטוף על זה. הוא יענש על כך. אבל הוא מוכן לשלם את המחיר הזה, ולא רק כדי להציל את בני האדם. כלומר, הוא אדם גדול. אנחנו עוד נפגוש אותו כשנגיע לסיפור של מגדל בבל, רק רציתי לתת הקדמה. פסוק י' א'. אגב, אני רוצה עוד להוסיף, רבי אברהם בן עזרא אומר שאברהם אבינו מבוני המגדל היה. כן, כלומר רבי אברהם בן עזרא לוקח כפשוטו שבזמן בניית המגדל היו רק 70 אנשים, הוא מניח שאברהם אבינו כבר נולד אז, לפי האופן שבו הוא סופר את השנים לפי סדר עולם, ואז הוא מניח שאברהם אבינו מבוני המגדל היה. שאני רוצה להבין קצת את אברהם אבינו. אברהם אבינו כנראה התלהב מנמרוד. הרגיש שהאיש הזה הוא אדם שיכול אולי להביא גאולה לעולם. ולכן אברהם הצטרף אל המפעל של נמרוד, כי הוא הבין גם כן שהמצב של העולם הוא רע. יש משהו כנראה שגרם לאברהם אבינו לשנות דעה. כנראה שהוא ראה תופעה מעין מה שמתואר בפרקי דרבי אליעזר, שכאשר אדם היה נופל מהמגדל, לא היו שמים לב אליו, וכאשר הייתה לבנה נופלת מהמגדל, כולם היו יושבים על הארץ ובוכים, ואומרים מתי תעלה לנו אחרת תחתיה. אז כך שהוא הבין שהניסיון של נמרוד, בסופו של דבר מביא לכיליון של המוסר האנושי, ולכן הוא עזב אותו. או נגיד את זה אחרת, הוא הבין שהמצב של העולם רע, והוא גם הבין שזה בגלל ששכחו את מי שבורא את העולם, ולכן אברהם קורא בשם השם. אבל בשלב הזה, ובשלב של פסוק י', אז אברהם כנראה גם כן עוסק בלבנים ובונה את המגדל. פסוק י' א', מן הארץ ההיא יצא אשור. מי זה האשור הזה שיצא מבבל? אז חזל אומרים שאשור זה הבן של שם, בני שם, אלם ואשור והפרשת ולוט והרם. אז אשור יוצא מבבל. אומר רש"י, כיוון שראה אשור, בניו שומעים לנמרוד ומורדים במקום לבנות המגדל, יצא מתוכם. וואו, אז אם זה נכון, אז אשור הוא אדם צדיק. היינו מצפים שמאשור יקום עם סגולה. למרבה הפלא, אשור איננו זה שמקים את העם שיגאל את האנושות. וזאת למה? אז יש בחפירות הארכיאולוגיות, נודע לנו מה הייתה הדת האשורית. הדת האשורית הייתה כזאת, דת שהאמינה שהעולם נברא על ידי אל אחד ששמו, שימו לב, אשור. כלומר, האל אשור ברא את העולם, ומבין כל העמים הוא בחר בעם אחד כעם סגולה, שזה העם אשור, והוא נתן לו כתפקיד לשלוט על העולם כולו, לכבוש את כל העמים. כלומר, זה דומה בהתחלתו לרעיון של עם סגולה ישראלי, אבל במקום שזה ישרת את העולם, העולם משרת את אשור. ולכן זה נפסק. כלומר, הרבה פעמים יש לך מה שנקרא איזושהי נטייה כביכול אידיאליסטית, איזה רעיון אוניברסלי, אבל בסופו של דבר זה הופך להיות אימפריאליזם. למשל, אני הכרתי מדינה באירופה, ששם הייתה מהפכה לפני למעלה מ-200 שנה, 250 שנה, והם קראו לה מהפכה בשם המהפכה הצרפתית האוניברסלית. ואמרו, אנחנו באים לגאול את העולם מן העריצות. ומה שזה יצר, תוך 20 שנה, האימפריאליזם הצרפתי עם נפוליאון שכובש את אירופה ושודד אותה לטובת צרפת. זה בדיוק מה שקורה עם אשור. ויבן, אני ממשיך בפסוק, ויבן את בבל השנייה. מה זאת אומרת? נינווה. ואת רחובות עיר ואת קהלך ואת רסן בנינווה ובן קהלך היא העיר הגדולה. כלומר, מה הוא רוצה בעצם אשור? הוא מורד בנמרוד כי הוא רוצה להיות נמרוד. הוא רוצה להיות נמרוד במקומו של נמרוד. דבר דומה מצאנו אצל אדם בשם טרוצקי. כן? ליאון דודוביץ' טרוצקי, שהוא החליט שסטלין הוא רשע מרושע, עריץ צמא דם. ולכן הוא מרד בסטלין והקים את האינטרנציונל הרביעי ואת התנועה הטרוצקיסטית, שהיא שפכה דמים פי כמה וכמה בקמבודיה בזמנו, עם החמרוז'. מה זה אומר? זה אומר שטרוצקי בעצם מדבר על סטלין בתור עריץ, בגלל שהוא רוצה להיות ראש הפוליטבירו במקום סטלין. אז זה בדיוק מה שקורה כאן עם אשור. ויבן אין תנדווה ואת רוב את עיר ואת קלח ואת רסן, ונדווה ובן קלח היא העיר הגדולה. זאת אומרת שאי אפשר, בסופו של דבר, שאשור יהיה הבסיס של עם סגולה. טוב, ומצרים. ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתוחים ואת פטרוסים ואת כסלוחים, אשר יצאו משם החמאס ואת הפלישים, סליחה, ואת כפתורים. טוב, מצרים זה ראשית עונים באהולכם. כלומר, האומה החשובה ביותר בתרבות החמית היא מצרים. ואנחנו רואים שממצרים יוצאים כל מיני עמים, לודים, ענמים, להבים, נפתוחים, פטרוסים וכו'. מה זה אומר? זה אומר, ואנחנו נראה את זה במהלך ההיסטוריה, שמצרים היא האומה שממנה נולדות כל התרבויות כולן. מעין רחם. כן, כשהתורה אומרת, הניסה אלוהים לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, אז גוי, מתי מוציא מישהו מקרבו של מישהו? זה בלידה. כלומר, מצרים מהווה כמין רחם שממנו עם ישראל נולד. בעצם אפשר לראות שכל הנתונים של כל התרבויות כולן, באדריכלות, במתמטיקה, במדעים, באסטרונומיה, הכל התחיל במצרים. וכנען ילד את סידון בכורו ואת חת, ואת היבוסי ואת האמורי ואת הגרגשי ואת אחיו ואת הארכי ואת הסימי ואת הערבדי ואת הצמרי ואת החמתי, ואחר נפוצו משפחות הכנעני. משפחות הכנעני, אז זה עוד שבט. אם עושים חשבון עם הכנעני, יוצא לנו 12 שבטים. גם אנחנו נראה אחר כך ש... ותמיד אנחנו נראה לאורך ההיסטוריה, זה דבר שמעניין, שכל פעם שיש לי מישהו 12 שבטים שיוצאים ממנו, זה תמיד הענף הדחוי של המשפחה. כנען, אנחנו רואים, הוא הענף הדחוי. ואחר כך אנחנו נראה גם בין פלג ליוקטן, שפלג יש לו מעט ילדים, יוקטן 12 בנים ובת, והוא הדחוי. אותו דבר, יצחק וישמעאל, אז יצחק יש לו רק שני בנים, ישמעאל 12 נשיאים ובת, והוא הדחוי. נחור, גם כן, יש לו 12 בנים, 8 מן הגבירה, 4 מן השפחה, ועוד את רבקה, הבת, והוא הדחוי. ואחר כך יצחק מוליד שני בנים, אחד עשיו, הבכור, עם מעט ילדים, ועוד יעקב שיש לו 12 בנים ובת. האם זה אומר שהוא הדחוי? חס ושלום. אני רק מעורר את השאלה, בבוא הזמן אנחנו גם נפתור את השאלה. אבל בואו נשים לב תמיד, שיש הרבה פעמים בתורה עמים, משפחות, עם 12 בנים, וזה בדרך כלל החלק הדחוי בהיסטוריה. אני צריך לשאול את עצמנו, מדוע אנחנו לא הדחויים?
גם יוסף חשב ככה.
גם יוסף חשב ככה, זה נכון. יוסף אמר, הנה יש לי רק שני בנים, אז אני ההמשך. והאחים שלי הם הדחויים. ופתאום קרה משהו אחר. אז נצטרך ללמוד את זה, רק אני מעורר את הקושיה. מתי אנחנו נפתור את זה? כאשר נגיע לפרשה שמיד אחרי עקדת יצחק עם הבנים של נחור. אז קצת סבלנות, אוטוטו אנחנו מגיעים לשם.
אבל רבקה לא הייתה הבת של נחור, היא הייתה הבת של לבן.
זה נכון, אבל היא מוזכרת שם. ובתואל ילדת רבקה, רש"י, כל התולדות האלה לא נאמרו אלא בשביל זה. אז כנראה שיש קשר בכל זאת בין רבקה, ולא בתור בת נחור, אלא בת בתואל בן נחור. אבל כל זה, כאשר נגיע לנישואין של רבקה, אנחנו נראה מה המעמד המיוחד של בתואל בסיפור הזה. לא תמיד המפרשים התעכבו על זה, אז בשביל זה השאירו לי מקום להתגדר בו. ויהי גבול הכנעני מצידון, בואך הגררה עד עזה, בואך הסתומה והמורה ואדמה וצבועים עד לשע. אז מה, בשביל מה התורה מספרת לנו איפה גבול הכנעני? כדי לדעת מה הגבולות של ארץ ישראל. כן? זאת אומרת זה הגבול של הכנעני. ויהי גבול הכנעני. מה זה ויהי? שלפני כן זה לא היה שלו. אחרי שהכנעני השתלט, ואז נאמר כשאברהם מגיע והכנעני אז בארץ, אז מגיע הזמן שאברהם יקבל בחזרה את מה ששייך לבני שם. אלה בניך, ממשפחותם ושונותם, בארצותם וגוייהם, ולשם יולד גם הוא, אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. עכשיו, הפסוק הזה, צריך לשים לב שיש לו מבנה משונה. כתוב, ולשם יולד גם הוא, טוב, בסדר, כמו שלחם ויפת יש ילדים, גם לו יש ילדים. זה בכלל, מה החידוש? מה, וכי לא מובן מאליו שיהיו לו גם ילדים? רואים לו שם יולד גם הוא. היו מצפים אולי שלא יהיו לו ילדים. תמיד האנטישמים, טוענים שהבני שם אין להם קיום. דוגמה מאוד מעניינת. הפעם הראשונה שמופיע השם ישראל בהיסטוריה שמחוץ לתנך. התעודה ההיסטורית הראשונה שמזכירה את בני ישראל, זו הכתובת של מרנפתח מלך מצרים. ושם כתוב, ישראל עבד. זרע אין לו. כלומר, הפעם הראשונה שאנחנו מופיעים, זה כדי להגיד שאנחנו לא קיימים. ויש לאורך ההיסטוריה מדי פעם, איזה מין התכחשות לקיום היהודי, הרבה פעמים על ידי יהודים. למשל, יש אדם בשם שלמה זנד, שכתב ספר אנטישמי, שהפך להיות רב מחר בכל העולם האירופאי. מדוע? בגלל שכשיהודי כותב ספר אנטישמי, כולם קונים. מה הוא כותב שם? הוא כותב, הכותרת של הספר היא, מתי וכיצד הומצא העם היהודי. הוא טוען בכלל שהעם היהודי לא קיים, כי הוא מביא הוכחות היסטוריות שלאורך כל הדורות היו הרבה גרים. זה שטות גמורה. זה נכון שהיו הרבה גרים, אבל כדי להתגייר צריך להצטרף למשהו שקיים, לא? טוב, אבל וגם במאה ה-20 מצאנו פילוסוף, אוהב ישראל אולי בשם סרטר, שאמר, העם היהודי הוא עם ללא היסטוריה, למרות שהוא הקדום ביותר בכל העמים. איזה שטות כזאת, אז כנראה שיש נטייה יהודית להתכחש לקיום היהודי. לכן התורה אומרת, תשים לב, ולשם יולד גם הוא יש לו ילדים. אבי כל בני עבר, אחי יפת הגדול. טוב, זה פה לא מובן כלל. מה זה בני עבר? מי הוא עבר? עבר אנחנו יודעים מפסוק כ"ד, והפרשת ילד את שלח ושלח ילד את עבר, שעבר הוא הנין של שם. אז בעצם מה אומר לנו פסוק כף א', ששם הוא האבא של כל הילדים של הנין שלו. זה הגדרה נכונה, אבל זה הגדרה מאוד מוזרה, להגיד שההגדרה של מישהו זה יהיה שהוא האבא של הילדים של נינו. זה הגדרה מתמטית חסרת כל היגיון. אלא זה בא לומר שמתבן בני שם, דווקא בני עבר הם אלה שמוציאים אל הפועל את הזהות של שם. כלומר, אם אתה מחפש את השמי האולטימטיבי, אתה תמצא אותו אצל בני עבר.
זה קשור לישיבה, אפשר להגיד, לא יודע, של שם ועבר היו ביחד?
לפי זה כן, כלומר זה מובן למה אצל חז"ל יש מסורת שהייתה ישיבה של שם ועבר. מה למדו אגב שמה? לא נראה לי שלמדו הלכות בשר בחלב. אבל מה שלמדו שמה, אומר הרמב״ם, למדו סתרי תורה. מה זאת אומרת סתרי תורה? דעת אלוהים. דעת אלוהים, את יסודות המוסר, יסודות ההיסטוריה. כלומר שמה עסקו בתכנים עמוקים מאוד שמטרתם להבין את ההיסטוריה האנושית. אבל אני רוצה להבין קצת יותר, לפי השמות שלהם אפשר להבין הרבה דברים. השם של שם הוא שם. מה זה שם? שם בעברית זו מטרה. כמו שאתה אומר, לשם מה? כשאומרים לשם מה, הכוונה לאיזו מטרה. אז בעצם שם הוא תרבות, מייסד התרבות המחפשת מטרה. ואיפה בתוך המשפחה שלו נמצאת המשפחה שעוסקת בזה במיוחד, אצל בני עבר. עכשיו, איך היינו קוראים, במקום שתי מילים, בני עבר, איך היינו אומרים במילה אחת?
עברים.
עברים, יפה מאוד. יוצא לפי זה, שיש עם שקוראים להם עברים, שיצא מבני שם, ובמשך כמה דורות, הקימו אומה. אברהם אבינו, לפי מה שמסופר בפרשת לך לך, אברהם העברי, כנראה היה העברי האחרון. כלומר, בניגוד למה שרגילים לומר שאברהם הוא העברי הראשון, לפי הפשט בתורה, אברהם הוא העברי האחרון. הוא השריד האחרון מבני בניו של עבר, עדיין השריד האחרון של האומה העברית הקדומה. עכשיו נשאלת השאלה, באיזה מקום חיו אותם עברים? מה הייתה הארץ שלהם? בפשטות, הם חיו בארץ העברים. הגיוני, אם הם עברים ויש להם ארץ, הם חיים בארץ העברים. רק לא כל כך ברור, איפה היא ארץ העברים? אז מי שיש לו תנ"ך, יוכל לראות בפרק מ' של ספר בראשית, בפסוק ט' ו'.
לא, יוסף.
מה?
יוסף נאמר עליו שהוא עברי.
יפה, יוסף אומר לשר המשקים, גונבתי מארץ העברית. כשהוא מתכוון לארץ כנען. עכשיו, כשהוא מדבר עם שר מצרי שעשוי להציל לו את החיים, הוא לא ידבר איתו בחידות. הוא מניח שהשר המצרי מבין על מה הוא מדבר. או במילים אחרות, היה ברור באותם הימים שארץ כנען היא ארצם של העברים עוד לפני הכנענים. אז נשאלת השאלה, איך אנחנו פתאום מוצאים את המשפחה של העברים, אנחנו מוצאים אותם באור כשדים, מה הם עושים שם? אז אם אנחנו פוגשים קבוצה אתנית שנמצאת מחוץ לארץ שלה, איך קוראים לקבוצה כזאת? גולים. כלומר, המפגש הראשון שלנו עם המשפחה של אברהם, זה שהמשפחה נמצאת מחוץ למקומה, היא בגלות, והיא מצפה כיצד לחזור הביתה. ככה מתחיל הסיפור של עם ישראל. קבוצה, אפשר לקרוא לזה יהודים, זה לא יהודים, זה לפני הזמן. עבריים שנמצאים מחוץ לארצם וחפצים לשוב אליה. ככה מתחיל הסיפור של עם ישראל. אבל פה, אנחנו עדיין פה, בפרה-היסטוריה שלנו, אנחנו אצל בני עבר, הכי יפת הגדול. בני שם, אלם ואשור והרפחשת ולוד וארם. עכשיו, איפה זה אלם? אלם זה המחוז של שושן הבירה. כתוב בספר דניאל, ואני בשושן הבירה אשר בעילם המדינה. מבחינה היסטורית, העילמים לא היו שמים. אבל אולי זה בא לומר שלפני שעילם יושבה על ידי אנשים שהם לא שמיים, היו שם מבני שם ונכבשו. וארפחשד ולוד וארם. ובני ארם, עוץ וחול וגתר ומש. עכשיו, נשים לב שארם זה האח של ארפחשד. ואז נשאלת השאלה, איך יכול להיות שמהצאצאים של תרח, שהוא צאצא של ארפחשד, יש אנשים שקוראים לעצמם בתואל הארמי ולבן הארמי. עוד שאלה שעולה לפנינו, לכאורה צריך להגיד לבן העברי, בתואל העברי, ולא הארמי. אז איך הם פתאום נהיו ארמים? את השאלה הזאת אנחנו נמשיך, אנחנו נראה בהמשך, כשנגיע לפרשיות האלה. הנה, אתם רואים, אני כל הזמן מביא לכם שאלות ללא תשובות. למה? כדי למשוך את הסקרנות שלכם, אל תדאגו, עוד נגיע לתשובות. וארפחשד ילד את שלח, ושלח ילד את העבר, ולעבר יולד שני בנים, שם האחד פלג. כי בימיו נפליגה הארץ, זה שם אחיו יוקדם. אז פה חז"ל מכניסים לנו הרבה נתונים מעניינים. א', איך עבר יודע שבימיו של פלג נפליגה הארץ? כלומר, כלומר, הנחת יסוד שמה שכתוב בימיו, בימיו של פלג, זה לא מפורש בפסוק, אבל אפשר להגיד זה כך. אז חז"ל אומרים, מכאן שהעבר נביא היה. אז עכשיו אני מבין שהתכונה העברית היא התכונה של הנבואה. ובמה עוסקת הנבואה של עבר? הנבואה של עבר עוסקת בדאגה לכך שהאנושות מפולגת. בעצם השאיפה של עבר היא לאחד את האנושות. אז בעצם יש לנו פה קבוצה שעוסקת בנבואה, והמטרה שלה לחבר את האנושות בחזרה, זה בעצם מבשר את התפקיד של עם ישראל. אבל יש גם שאלה שפה היא לא פתורה. כיצד מאחדים את האנושות בחזרה? יכולים להיות כל מיני תסריטים אפשריים. אחד מהם ראינו הניסיון הכושל של אשור, ויתכנו עוד ניסיונות אחרים, עד שזה מגיע בסוף לבירור במשפחה של אברהם, אל תדאגו, נגיע לזה. ושם אחיו יוקטן. עכשיו, יוקטן הוא מוזכר גם במסורת הערבית. הערבים אומרים שהשבטים של ערב, של חצי האי ערב, מתחלקים לשני חלקים. הצפוניים הם צאצאים של ישמעאל בן אברהם, והדרומיים צאצאים של אדם בשם קטן. כנראה שהוא אותו יוקטן המוזכר כאן, שממנו יוצאים השבטים הערביים שאנחנו פוגשים ברשימה כאן, ויוקטן ילדת, אלמודד ואת שלב ואת חצמה ואת ירח ואת אדורם ואת עוזל ואת דקלה ואת עובל ואת אביאל ואת שבע ואת חופיר ואת חבילה, ואת שובב, כל אלה בני יוקטן.
13 בנים.
יפה, אתה יודע לספור מהר, 13, אבל שים לב, בפסוק כף זין, כתוב דקלה. דקלה, בת. זאת אומרת, יש לנו כאן 12 שבטים זכריים ואחד נקבי.
דקלה זה בת. דקלה זה בת בלשוננו היום, אבל...
למה? כל מילה המסתיימת בקמץ וה, הרבה פעמים היא נקבה. כן? עכשיו, למה אני אומר את זה? מה זה המספר הזה? 12 זכרים ובת אחת. המספר 12 נמצא בטבע. איפה הוא נמצא בטבע? הוא נמצא ב-12 ירחים. כל שנה יש בה 12 ירחים, ולפעמים צריך להוסיף עוד אחד, חודש העיבור, כדי להשלים את הפער בין השמש לירח. כלומר, כדי לחבר בחזרה, זה כמעין חתונה בין השמש לבין הירח. כשמתחתנים יש אחר כך הריון, עיבור. אז השנה המעוברת, היא נושאת בקרבה את הבשורה של הפיוס העתידי בין השמש לבין הירח, והיה אור הלבנה כאור החמה וכו'. עכשיו, האנושות מתחלקת לשני סוגי תרבויות. יש תרבויות שמשיות ויש תרבויות ירחיות. השמשיות הן אלה שכובשות. למשל, אירופה המערבית נוצרית הרגישה באיזשהו שלב שהגיע לפסגה תרבותית, ובימי המלך לואי ה-14, וקראו לו המלך השמש. כמו כן גם נפוליאון, שהיה כמין משיח של אירופה דאז, צייר את עצמו בתור פנים של השמש. שמש זה כובש. כמה שמשות יש בהרקיע? אחת. כל הכוכבים כפויים כשהשמש זורחת. אבל זה מה שנקרא אריסטוקרטיה, לא כל כך פוריה, אבל כובשת. לעומת תרבויות ירחיות, כגון האסלאם, שלקח כדגם, כסמל, את הסהר של הירח, זה יחס פסיבי אל ההיסטוריה. וזה תואם, מבחינה סוציולוגית, מה שנקרא פרולטריון. הפרולטריון, יש להם הרבה ילדים ומעט כוח. אז גם פה, הפלג הוא הדומיננטי, ואחיו יוקטן, מישון קטן, שממנו באים 12 שבטים ונקבה אחת, וזה זה התרבות הירחית. מה שמחזק עוד יותר את השאלה שלנו לגבי יעקב אבינו, שגם הוא יש לו 12 בנים ובת, אנחנו עוד נגיע לזה בעזרת השם. פסוק למד. ויהי מושבם ממשה. בואכה ספרה, הר הקדם. מה זה המקומות האלה? משה, אם אנחנו נניח שמדובר במשהו שזה למש מבני ארם, זאת איזה ממלכה בארמניה. בואכה ספרה, הר הקדם, ההר המזרחי. איפה נמצא ההר המזרחי? יש רכס הרים במזרח שמתחיל באפגניסטן, נמשך אל הרי ההימלאיה. ומעניין מאוד שההיסטוריונים טוענים שכל הגירות, כל ההתפזרות של האנושות, זה מתחיל מהאזור ההוא, מאזור אפגניסטן, בהרי הינדוקוש, שהאנושות הקדומה הייתה מרוכזת שם, חלק פנו מזרחה והקימו את ההתיישבות בסין, יפן, הודו וכו', והחלק האחר נסע מערבה והקים את האומות שממערב להימלאיה, כלומר כל מה שאנחנו מכירים, המזרח התיכון, אירופה, אפריקה וכו'. זאת אומרת שהשמים המקוריים יושבים ממזרח לבבל ומגיעים עד אזור אפגניסטן. יש לזה משמעות, אנחנו נראה את זה בהמשך כשנדבר על מגדל בבל. כי אם לא, התורה לא הייתה מספרת לנו את זה. אלה בני שם, למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגויים. עכשיו, הפסוק הזה, פסוק למד א', הוא די דומה לפסוקים המסיימים את הרשימה של בני חם ובני יפת. עכשיו, אני רוצה להתעכב ברשותכם על הפסוק הזה. הוא פסוק מאוד מאוד חשוב. אלה בני שם, למשפחותם, ללשונותם, בארצותם, לגויהם. איך נקראות הקבוצות האנושיות לפי הפסוק הזה? הם נקראים או משפחות או גויים. מה ההבדל בין משפחות לבין גויים? בין משפחה למשפחה, יש קשר של ידידות. כלומר, מה מצפים שיקרה בין משפחה למשפחה? שלום. עד כדי גם שלפעמים מתחתנים ביחד, יוצאים לסוף שבוע ביחד. בין גוי לגוי, הנורמה היא המלחמה. הנביא ישעיהו אומר שיבוא יום שלא יישא גוי אל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה. כלומר, הנחת היסוד היחס, מערכת היחסים הטבעית, הנורמלית, בין גוי לגוי, זה המלחמה. אז לפי זה התורה מתארת לפנינו הידרדרות, שהאנושות עברה ממצב של משפחות למצב של גויים. מה מאחד, מה מייחד קבוצה בתור משפחה? התשובה, לשונותם, למשפחותם, ללשונותם. מה זה לשון? לשון זה מילה אחרת בשביל מה שאנחנו קוראים היום תרבות. כלומר, ההבחנה, מה שייחד קבוצה אנושית, זה היה התרבות שלה, לשון. לשון האיבר שנמצא בפנים, בתוך הפה, לעומת השפה שהיא מחוץ לפה. כן, מן הפה, מן השפה ולחוץ. מה שאין כן הלשון, שזה מה ששוכב בפנים. כלומר, התוכן הפנימי של החיים הוא המבדיל בין הקבוצות האנושיות. מה קרה שהם הפכו פתאום להיות גויים? ארצותם, הטריטוריות. ברגע שמה שמגדיר את הקבוצה זה הטריטוריה, אז יש גבול בין גוי לגוי, ואז יוצא שבתוך הגבול יש לנו מין מיקרו אנושות. ואז יוצא שמה שמעבר לגבול הוא המאיים, המסוכן, הוא הזר. יוצא לפי זה שהמעבר מהגדרה של האדם מן התרבות אל הטריטוריה, זה מה שיצר בעולם את המלחמה.
אפשר לשאול שאלה?
בבקשה.
איפה ובאיזה תהליך נצרו הגזעים? הרי הסינים למשל זה גזע, היפנים זה גזע, הודים זה גזע. איפה החלוקה ואיך זה התפתח?
זה כנראה קדום מאוד, הגזעים. כלומר, ההתחלקות של האנושות לגזעים היא בת עשרות אלפי שנים כנראה, לזה, אבל כבר זה שאלה של מחקר, כן, כיצד נוצרו הגזעים. זה ברור שזה לא יכול להיות מיד אחרי המבול, מדובר על משהו הרבה יותר עתיק, שכיצד הוא שרד את המבול, זאת שאלה מעניינת שאפשר לענות עליה. כנראה שהמבול לא היה כל כך, כל כך כלל ארצי כמו שרגילים לחשוב. אבל כאן אני מסתכן בהתקפות של אורתודוקסים שיגידו שאני לא בסדר. טוב, אז בואו נחזור, אבל פה ההבחנה בין משפחות לבין גויים, אני חושב שהיא הבחנה מאוד משמעותית, היא באה לומר שהאנושות מדרדרת מחדש לאלימות. אם האלימות היא זו שהביאה את המבול, אז יש סכנה שעל ידי יצירת הגויים, עוד פעם יהיה מבול. כן? אז זה קצת בעיה, איך פותרים את הבעיה, אבל אנחנו רואים כאן שמזדקרת לפנינו הסכנה של הידרדרות מחודשת של האנושות אל המלחמה. אז מה עושים? אגב, נשאלת השאלה, מתי זה קרה שהתפזרו כל הגויים האלה בכל כדור הארץ? הדתיים יגידו לי, זה קרה אחרי מגדל בבל. אבל התורה לא אומרת את זה. התורה אומרת משהו אחר, נסתכל בפסוק למד ב', אלה משפחות בני נוח לתולדותם בגוייהם, ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר מגדל בבל.
אחר המבול.
זה לא אחרי מגדל בבל, זה אחר המבול. המילה אחר היא שונה מהמילה אחרי. כשאומרים אחר זה מיד, סמוך. אחרי מופלג. זאת אומרת שמיד אחרי המבול יש לנו כבר כדור ארץ שהוא מלא בגויים. כך שהסיפור של מגדל בבל איננו סיפור של פיזור האנושות, אלא זה סיפור אחר. כי כאשר אנחנו רואים את מה שקורה מיד אחר המבול, אנחנו רואים שהעולם מלא כבר בגויים. זה הפסוק מיד לאחר מכן, תחילת פסוק י"א, פרק י"א, והוא לא מופיע על המסך בינתיים, אבל מה כתוב? ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. לא צריך להגיע כל כך רחוק. הנה, עכשיו אפשר להעלות, יפה. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אז מה זה כל הארץ? זה כל העולם כולו. עכשיו, באיזה לשון הם דיברו? ברור שהם דיברו ב-70 לשונות, איך אני יודע? כתוב לפני כן, אלה בני שם בארצותם ללשונותם. זאת אומרת, לשונותם שכבר היו לשונות שונים בעולם. אז מה זה שפה אחת? שפה זה לא לשון. זה אומר שמלבד ההתחלקות של האנושות ללשונות, היה גם ממד קוסמופוליטי מאחד, שפה אחת. כולם דיברו על אותו דבר, הם היו באותו צד. כמו שאומרים שפה, זה למשל שפת היאור, הכוונה צד של היאור. כלומר, הם היו כולם עם דעה אחת ודברים אחדים, אומרים את אותם הדברים. אז אם ככה, מדובר באנושות אחידה. אנושות אחידה שאיננה מסוגלת לריבוי דעות. למרות שיש לשונות, אבל יש שפה אחת. הירושלמי אומר, שפה אחת שהיו מדברים בלשון הקודש, ודברים אחדים שהיו מדברים ב-70 לשון. זאת אומרת שהם כבר דיברו בלשונות שונים, למרות שיש ממד מאחד שהוא הקודש. לשון הקודש זה דווקא העברית, אלא הכוונה שהקריטריון של הערכים היה הקודש, לשון הקודש, ודברים אחדים. לכאורה זה דבר מצוין, זאת אומרת שיש אחידות של האנושות. אולי זה דווקא הבעיה, הפסוק מתחיל במילה ויהי. ויהי כל מקום שכתוב, ויהי לשון צרה. אז אם ויהי זה לשון צרה, זה אומר שיש איזשהו עיכוב בהתפתחות של האנושות, שהתורה תספר לנו כיצד רצו לפתור אותו. ויהי כל הארץ שפה אחת, אומר רש"י, אמרו אחת ל-1,656 שנה, הרקיע מתמוטט כפי שהיה במבול. בואו ונעשה לו סמוכות. כלומר, נעשה עמוד תמך כדי שהרקיע לא יתמוטט. טוב, אפשר להבין את זה בצורה הילדותית, שהם חשבו שהשמיים זה סוג של כיפה, ועל ידי שיעשו איזה עמוד גבוה, אז הרקיע לא יתמוטט, אבל אז זה הופך להיות סיפור על עם פרימיטיבי ללא ידיעה נכונה על אסטרונומיה. ואז יוצא שאין לזה ערך נצחי, אלא אם כן נבין שהם הבינו את זה אחרת מאיתנו. מה זה הרקיע מתמוטט? מדוע המבול בעצם הגיע? הרי יש עולם של ערכים, עולם הערכים נמצא בשמיים. איפה האדם נמצא? על הארץ. האדם אמור בארץ לממש את הערכים שברקיע. אבל הוא לא תמיד מצליח. מדי פעם הרקיע נופל. מה פירוש הרקיע נופל? האדם עומד למשפט. האם הוא מסוגל לעמוד בתביעות של הערכים שברקיע, או שהוא איננו מסוגל. אם הוא לא מסוגל, אז הוא מת במבול. ואז יש הסיכוי שהאדם אי פעם יעמוד בכל הדרישות של השמיים, הוא קרוב לאפס. לכן הם אמרו אחת לאלף ותרנו שנים. אז יש לנו משפט של האנושות, אנחנו צריכים לעשות את הכל כדי למנוע את המצב הזה שהאדם יעמוד למשפט. זה בדיוק מה שנמרוד רוצה. נמרוד רוצה לגרום שבני אדם לא יהיו חייבים בדין. ולכן הוא מחפש איזושהי דרך לסלק את הקדוש ברוך הוא מן העולם. איך הוא עושה את זה? הוא בונה את המגדל. המגדל הוא מגדל גבוה מאוד. והמגדל הזה אמור למנוע את ההתמודדות של האדם מול הבורא. כיצד? זאת שאלה גדולה. אבל אין לי זמן בשתי דקות שנותרו לנו לפתח את הרעיון, ואני לא רוצה לעשות את זה חפלאפ, ולכן אנחנו ניפרד כאן וניפגש בעזרת השם יתברך בפעם הבאה. שלום לכולם.